16 בעמוד עין ה. בעמוד עין ה, ואנחנו ממשיכים בביאור הפסוקים של יציאת מצרים, כשעכשיו אנחנו נעסוק בנושא חשוב, לידת משה. הלידה של משה היא חשובה, התורה מעריכה בזה, כי דרך לידת משה אנחנו לומדים על הדמות של משה. מי הוא משה? עכשיו, מה זה חשוב לדעת מי הוא משה? כנראה, בגלל שני התפקידים שהוא נושא. כן, משה רבנו עשה שני דברים בחיים שלו בעיקר. האחד זה שהוא הוציא ממצרים, והשני זה שהוא נתן לנו את התורה. עכשיו, זה עיקר העניין. מה אתה אומר?
לעילוי נשמת אברהם בן פרחה.
לעילוי נשמת אברהם בן פרחה.
שהיום פקודת
שנתו. רוח השם תנחינו בעניין, הוא בכל... הוא יכול... מתי ישראל. שאומרים, הוא אוכל הסילות והרבים והסיליחות, וכן ירצון, אמר אמן. עכשיו, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בפרש הזה. מה זה חשוב לדעת אם כן מי הוא משה רבנו? כי הרי משה רבנו לכאורה, זה שייך לעבר, הוא מת כבר מזמן, אז מה כל כך חשוב לנו? אלא שני התפקידים שהוא ממלא הם תפקידים חשובים. האחד המוציא ממצרים, השני נותן התורה. עכשיו, נותן התורה, לכאורה, זה לא רלוונטי לגבינו. מסיבה פשוטה זה שהתורה לא תינתן עוד פעם. ניתנה פעם אחת, וזהו. נגיד, לפי רוב הראשונים, כלומר, התורה לא תינתן עוד פעם. אבל, דווקא דרך העמידה על דמותו של משה, אנחנו יכולים להבין מדוע היא ניתנה רק פעם אחת ולא יותר. כלומר, צריך להבין מדוע יש במשה משהו שהוא לא תלוי בנסיבות ההיסטוריות. הרי ההיסטוריה מתפתחת. אם התורה, כלומר, אם העולם מתפתח, לכן גם התורה צריכה להתפתח. אבל בכלל אנחנו אומרים שהתורה נצחית. אז כנראה יש משהו במעלה של האיש משה שמאפשרת להעביר דרכו תורה שבלתי תלויה בשינויים. כן, מה אתה רוצה?
למה לא מוסר ונותן?
נותן, מוסר. לא דייק, לא, לפורטה לא דק. עכשיו, והדבר השני, משה בתור המוציא ממצרים, יש לזה כן השלכה, בגלל שגאולה זה דבר שמתרחש מספר פעמים בהיסטוריה. במיוחד הגאולה האחרונה, שהיא צריכה להיות דומה בהרבה דברים לגאולה הראשונה. ומבחינה מסוימת היא ההשלמה של הגאולה הראשונה. ולכן, כשם שאנחנו צריכים ללמוד, כשם אנחנו לומדים מי היה הגואל ביציאת מצרים, כך אנחנו לומדים על אופיו של הגואל באחרית הימים. כן, מה שיש ללמוד משם לכאן, הלכות גואל. ברור? לכן כל הדברים האלה הם חשובים. דרך העמידה על לידתו של משה, אנחנו לומדים על דמותו של משה, ומתוך כך אנחנו מבינים משהו על הגאולה. אנחנו גם מבינים משהו על, אולי נושא נוסף, היחסים בין התורה לגאולה. כי הרי בזמן יציאת מצרים, בדמות אחת התרכזו שני תפקידים. לכאורה, שני התפקידים, הם לא קשורים בהכרח זה לזה. ההוצאה ממצרים היא מעשה פוליטי, נתינת התורה היא מעשה, אפשר לקרוא לו, דתי. ולכאורה, היה מקום לומר שהיה אפשר לשלוח שני אנשים שונים. האמת היא שבתורה אנחנו רואים את הדואליות הזאת, בדמות של משה פעמים רבות. משה בתור נותן התורה, משה בתור הגואל, יש כמין חיכוך בין שתי הדמויות, ואם היה לנו זמן, היינו מעריכים מאוד בדבר הזה. אני רק רוצה לציין שפרויד סבר שהיו שני משה בגלל זה. כלומר, היה קשה לו לפרויד, בספרו על משה, להכיל בקרבו שאותו אדם עשה את שני הדברים. זה נראה לו כשתי משימות כל כך הופכיות זו לזו, שהוא המוכרח להטיל אותם על שני אנשים. אולי דווקא החידוש של ההשגחה העליונה הייתה, החידוש היה ללמד אותנו שהגואל הפוליטי הוא בעצמו הגואל הרוחני ולהפך. כן, בבקשה, רצה להגיד משהו.
נתינת התורה, אני חשבתי שזה גם כן משהו פוליטי. התורה היא הרי חוקה פוליטית.
כן, אתה צודק. זאת אומרת, התורה, כמו שאתה צודק, היא באמת פוליטית, היא חוקה פוליטית. רק שלכן אני אמרתי את המילה לכאורה בהתחלה. אמרתי, לכאורה היינו מכנים את התורה בתור מעשה דתי. מסירת התורה, נתינת התורה בתור מעשה דתי, והיציאת מצרים בתור מעשה פוליטי. מה חידשה לנו התורה? שזה דמות אחת, כן? אז הרחבנו הרבה כשלמדנו את ספר שמות. פעם נתתי פה סדרה של שיעורים על ספר שמות, ולמדנו את העניין הזה. טוב, עכשיו אחרי כל זאת, אנחנו יכולים לחזור אל פרק 16, כן?
אז היום, למעשה, זה מוכח שאי אפשר שאדם יעשה את הכל. זה אומר במציאות, מי שנשיא הוא לא שר הביטחון, הוא לא איש דת.
נכון.
כלומר,
אתה צודק, במציאות, למשל בימינו אנחנו רואים שהתפקידים מחולקים. מי שעושה את זה, לא עושה את זה וכו'. אבל היה חשוב שבראשית ההיסטוריה יהיה אדם אחד שאצלו יהיה הכל מרוכז, כדי שנדע שאין סתירה מהותית בין הדברים. אף על פי שבמציאות בפועל קשה מאוד לאחר. זה כל הנושא של ספר למהלך האידאות בישראל, מאמר של הרב קוק באורות, שבא להראות את הנקודה הזאת, החיכוך שיש בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, ושבשורש בישראל זה מאוחד. למשל, אפילו מבחינת ההלכה, הרי משה עשה דבר שמבחינת ההלכה הוא בלתי אפשרי. הוא גם היה המלך, גם ראש הסנהדרין, גם הכהן הגדול וגם הנביא. שזה דברים שאצלנו חייבים להיות נפרדים זה מזה. טוב, אחרי כל ההקדמות היפות האלה, אנחנו יכולים עכשיו לגשת לטקסט עצמו. וילך איש מבית לוי. כתוב ככה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מי זה האיש? אנחנו יודעים, זה עמרם. מי זאת בת לוי? יוכבד. אבל, לאן הוא הלך? אפשר להגיד, ויקח איש מבית לוי את בת לוי. וילך, מה זה? לכאורה, מיותר. עכשיו אני ארמוז למשהו. שואל המדרש, להיכן הלך? זה, שוב, זה הספשר של שמות רבה. וילך איש מבית לוי, להיכן הלך? אמר רבי יהודה בר זבינה, שהלך בעצת ביתו. וכולי. כן, ללכת, הכוונה, כמו שאומרים היום, תזרום איתי, כן? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. מה זה לא הלך? לא דווקא שהוא עושה צעדים, אלא שהוא מסכים לעצת הרשעים. אז וילך איש, הוא הלך עם ביתו. או כמו שכתוב, והודעת להם את הדרך, ילכו בה. אם בחוקותיי, תלכו. כן, ללכת, פירושו להסכים. אז וילך איש מבית לוי, להיכן הלך? אמר רבי יהודה בר זבינה שהלך בעצת ביתו וכו'. כן, שמה אמרה לו ביתו? ביתו זה כאן לא כתוב, אבל זה מפורסם, שהרי עמרם גירש את אשתו. למה גירש את אשתו? בגלל הגזרה של כל הבן הילוד היהורת השליחו, ואז הוא אמר, עדיף לו להביא ילדים, בשביל מה להביא ילדים אם מורגים אותם. כן? וכך נהגו כל ישראל בעקבותיו, שכולם גירשו את נשותיהם. אמרה לו ביתו, גזרתך קשה משל פרעה, שהוא גזר רק על הזכרים, ואתה גוזר על כולם, שלא יהיו ילדים לעולם בכלל. הלך וחזר ונשא את יוכבד, והוליד ממנה את משה, וכך עשו גם כל ישראל שחזרו לנשיהם. אז זה מה שנקרא, הלך בעצת ביתו. כן, מה אתה רוצה?
מדבורה והבנועם, הוא התנה לה, אם תלכי איתי אליך. עכשיו אנחנו מבינים שזה הליכה פיזית.
לא אמרנו שכל הליכה היא הליכה מנטלית. אמרנו שיש אחת המשמעויות של ההליכה היא גם הסכמה.
אחת המשמעויות.
אחת המשמעויות, כן.
האם קורת היה חייב?
האם מי?
קורת היה חייב
בתקופה הזאת? קורח? האם הוא חי? קהת? האם קהת היה חי? אני מניח שלא. כן, הרי כתוב, ושני חיי קהת, כמה הוא חי? 137 שנים. והוא כבר נולד בארץ ישראל. אז סביר שבזמן הזה הוא כבר מת. כן, אני חושב, כן, הוא כבר מת. טוב. ונראה לומר, ואם תאמר, עכשיו שואל המהר"ל, למה הייתה הנבואה על ידי מרים? ולא הייתה הנבואה על ידי אהרון. כן, הרי אהרון היה הנביא הגדול במצרים, לכאורה הוא זה שראוי להיות המדריך, כן, שאהרון יודיע. ונראה לומר, כי נבואה זאת הייתה ראויה למרים, כי הגאולה על ידי משה ואהרון כדכתיב. ולפיכך לא היה אהרון מתנבא על זה. כלומר, אתה לא יכול להתנבא על עצמך, כן, על התפקיד שיש לך. אלא מישהו אחר צריך לנבא עליך, כיוון ש אהרון גם הוא חלק מן הגאולה, הוא חלק מן הגאולה, מוכרח להיות שהנבואה תהיה חיצונית. אז מרים היא המנבאת על אהרון ומשה כאחד, שתמיד הנביא מתנבא על דבר שיהיה אל אחר, ואין מתנבא על אשר יקרה לעצמו. ולפיכך, אילו היה אהרון מתנבא על לידת המושיע, היה מתנבא על עצמו, שהרי אין משה בלא אהרון, ושניהם נחשבו כאחד בגאולה הזאת. ולפיכך הייתה הנבואה למרים ולא לאהרון. זה ההסבר האחד. כן? יש הסבר פשוט יותר, אבל קודם כל להבין מה זה הנקודה הזאת שאין משה בלי אהרון, אין אהרון בלי משה. יש כשמשה מגיע למדיין אחרי שנים רבות, נגלה אליו השם בסנה ואומר לו, הגיע הזמן שאתה תושיע את ישראל ממצרים. ומשה אומר, לא כדאי, לא כדאי לשלוח אותי. למה? והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. למה משה כל כך החלטי בזה שהעם לא ישמע לו ויאמר לא נראה אליך השם? הנציב מוולוז'ין אומר, ברור שזה לא בגלל שישראל לא רוצים להיגאל, שהרי הם כל הזמן רק מחכים לזה שיבוא מושיע. יש להם מסורת מיוסף ומיעקב, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. אז אם כן, ברור שהם ממתינים שמישהו יבוא לגאול אותם. אז מדוע שיאמרו לא נראה אליך השם? כנראה אליך, זאת אומרת, איך שאני נראה, הם לא רואים בי הדמות הראויה לתפקיד. וזאת מדוע שהם לא יראו בי הדמות הראויה לתפקיד?
כי
לא, לא, למה משה לא ראוי, קודם כל? משה לא ראוי מסיבה פשוטה, בגלל שהוא לא גדל עם עם ישראל. הוא את צעירותו עשה בבית פרעה, את בגרותו במדיין. אדם שהוא זר לגמרי לאומה. גם המראה שלו, כן? הוא היה נראה כמו מצרי או כמו מדייני. הוא בקושי דיבר יידיש. כשהוא דיבר זה היה עם מבטא מדייני או מבטא מצרי, קצת תערובת כזאת. כבד פה או כבד לשון. זאת אומרת, מה כבדות הפה של משה? יש מחלוקת בין הראשונים, האם משה היה מגמגם, כלומר בעל מום או לא. יש כאלה שכתבו, אכן היה בעל מום. ויש כאלה שאמרו שזה לא יכול להיות שמי שהשכינה עתידה לדבר דרך גרונו שיהיה בעל מום. לכן אמרו שכבדות הפה היא משהו אחר לגמרי, איזשהו קושי מנטלי שהיה למשה. מה הקושי המנטלי? הוא צריך לדבר במונחים של תרבות כללית על מסורת אבות קדומה. כן, הוא בא אל היהודים והוא בכלל למד בווינה, בפריס, והוא צריך להסביר להם, לדוברי היידיש האלה, שהוא אפילו בקושי מבין את השפה שלהם, שהגיע הזמן להקים את ההסתדרות העברית, לחזור לארץ כנען. אז הוא אומר, אתה, כל מה שאנחנו יודעים עליך זה שאתה מבוקש על ידי המשטרה המצרית. זה מה שאנחנו יודעים עליך. כן? אז אתה רוצה להיות זה שאנחנו מדברים עליו בבית המדרש כל היום, ואומרים, יהי רצון שנצא ממצרים, וזה זה אתה? אלא מה? הוא אומר, יש מישהו ראוי יותר ממני. אהרון. אהרון אחיו הוא בדיוק האנטיתזה של משה. הוא גדל במצרים בבית המדרש. והוא נותן דרשות נלהבות על יד הסטנדר, על זה שהקדוש ברוך הוא עתיד להוציא אותנו ממצרים ועתיד לשלוח לנו מישהו וכו'. ולאהרון לפחות יש זקן, כתוב מפורש, כשמן הטוב יורד על הזקן, זה כאן אהרון שיורד על פי מידותיו, נכון? סימן שלאהרון היה זקן, אם מציינים את זה בספר תהילים. משה רבנו, מן הסתם, לא היה לו זקן. שהרי הנסיכים המצרים היו נוהגים לעשות אפילציה, דהיינו היו עוקרים את שורשי השערות של הסנטר. כן? כפי שאנחנו יודעים מהעדויות המצריות הקדומות, והיו מוסיפים אחר כך איזה מין זקן מלאכותי שהיו תוקעים אותו בסנטר. זאת אומרת שמשה, החזות שלו בוודאי לא התאימה למסורת העברית העתיקה, מה שאין כן אהרון שהיה, היו מסתכלים עליו ואומרו, זה בן לאברהם, ליצחק, ליעקב, ללוי, רואים בו איזה המשך ברור וגלוי. ולכן משה אמר של ויאמר בי אדוני שלח נא ביד תשלח. מה זה שלח נא ביד תשלח? אמרו חז"ל, תשלח את מי שאתה רגיל לשלוח. ואז הוא התכוון כמובן לאחיו אהרון שיושב בגטו. התגובה של הקדוש ברוך הוא היא מאוד מעניינת. כלומר, אתם מבינים, משה המופיע בתור חילוני בעצם, בתור איש של חול, אומר, תשלח רב שהוא יעשה את הגאולה. מה התגובה? וייחר אף השם במשה. זה תמוע מאוד. הקדוש ברוך הוא כועס. כועס. על מה סך הכל? משה ביקש שישלחו תלמיד חכם, שיעשה את הגאולה. רצה רב. וייחר אף השם במשה. מעניין מאוד. מה המשך? הלו, אהרון אחיך, הלוי. ברור שהיה ברור, אם כן, זה הראיה שמשה חשב על אהרון. הלו, אהרון אחיך הלוי. מה זה אהרון אחיך הלוי? הרב. ידעתי, כי דבר ידבר הוא. מה זאת אומרת? על מה הם מדברים שם כל הזמן? כל הזמן הם מדברים. אנחנו שומעים כל יום מאהרון, חזקו ואימצו, אל תדאגו, תבוא גאולה. מדברים. ואתה רוצה שאני אשלח אחד כזה שמדבר? צריך מישהו שלמד מדעי המדינה. מי למד מדעי המדינה? אתה שגדלת בבית פרעה. שאתה למדת הנהגת הצאן וכו', אתה יכול. אלא מה? יש למשה בעיה של גושפנקה. נכון? הרי הסברנו את זה. קשה לו להאמין שהעם יקבל אותו. הוא צריך להיות מקובל על העם. לכן מיד הקדוש ברוך הוא מוסיף, הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. מה זה מוכיח? שזה היה החשש של משה. הוא חשש שההנהגה הרבנית תפסול אותו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, בתוך בית המדרש יש לפחות אחד שחושב שהגאולה צריכה לבוא על ידיך. אתה תתקבל יפה במרכז הרב. אז אתה יכול לצאת. ורעך ושמח בליבו, ואז אתה יכול להקים את המדינה. אהרון, אתה מתכוון. לפי זה לאהרון הייתה כיפה סרוגה. כן, זאת אומרת, זה בדיוק מה שבעצם אומר כאן הקדוש המהר"ל. אין משה בלי אהרון. כלומר, משה לא יכול להתקבל באומה. הוא צריך אהרון שנותן את הגושפנקה הדתית. ואז מתוך כך אפשר גם להיגאל. כן. אגב, אנחנו רואים שלכל אורך תולדות הציונות, תמיד, תמיד, מנהיגי הציונות עשו מאמצים אדירים ואפילו היו מוכנים לשלם שוחד כדי שזקן אחד יישב איתם בהנהגה. לפחות זקן אחד שיהיה. למשל, אז היו צריכים את הרב מוהליבר, ואחר כך את הרב ריינס, ואחר כך את הרב מיימון, וכו' וכו'. תמיד חיפשו שיהיה מישהו שיהיה עם זקן, ואם לא, אז לפחות אמרם מצנע. כן, מה אתה אומר?
אנחנו רואים, אמרנו שאחד שהיה איתם, העולם של היום, אתה רואה מי שמסוגף את המהפכות, בדרך כלל זה אנשים מבחוץ. נכון, תחילת דרכם הייתה, כמו חומני למשל, הכל בשעת החוק אחרי 30 שנה.
אתה צודק,
בדיוק. הפכת הכל משם.
נכון.
עכשיו זה מה שקורה גם במצרים.
נכון, זה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת, שתמיד כדי שתהיה מהפכה, או שחרור, צריך גורם פנים וגורם חוץ. האחד בלי השני לא יכול לעבוד. לכן צריך משה ואהרון.
לא משה והעם?
משה והעם, אבל העם זה אהרון, זה דבר. אהרון זה מי שהעם מוכן להכיר בו. כן, בבקשה.
יש שתי דברים. אחד, זה העניין שמשה מגמגן, הרי כתוב, שמענו מחז"ל בעצמם, שאמרו שבהתחלה היה כן, ואחר כך
כן.
הביאו את קולו ואמר כל העם ישראל.
אז מה אתה רוצה להגיד שזה הוכחה שהוא מגמגם? לא מפורש. כתוב שהוא יקפה וכבד לשון. זה כתוב בתורה, לא צריך חז"ל בשביל זה. עכשיו, וזה שאחר כך הוא השתחרר מזה, זה גם נכון. אלה הדברים אשר דיבר משה. כן? וזה אחרי מות אהרון. זאת אומרת, ספר דברים הוא ספר שבו משה מדבר בלי אהרון. כן? אז זה בהחלט אנחנו עם שינוי. השאלה האם מה שהיה לו בהתחלה זה הגמגום או לא, אתה לא יכול להכריע מזה. כן, מה השאלה השנייה?
והשנייה זה, אנחנו רואים סיפור מאוד דומה, מזכיר עם הרמח"ל בעצמו, שהוא הגיע לאחד הישיבות, שגם כן הוא לא היה זקן.
נכון, נכון, ממש ככה.
נראה מאוד...
מזכיר לנו את זה, כן, בהחלט. הסיפור הוא סיפור יפה, הסיפור על הרמח"ל. הרמח"ל הגיע יום אחד לישיבה של רבי יונתן אייבשיץ. רבי יונתן אייבשיץ היה כבר ראש ישיבה זקן בן 80. מכובד מאוד. אמנם היו מלחמות נגדו כי חשדוהו על שבתאות חלילה, אבל העלילו עליו וכדומה. וגם על הרמח"ל עשו צער, גם על הרמח"ל כל מיני דברים, רדפו אותו גם כן. יום אחד מגיע הרמח"ל לישיבה של, של, ה, של רבי יונתן אייבשיץ. עכשיו צריך להבין איך רמח"ל היה נראה. רמח"ל היה נראה בחור צעיר, לא רק שהיה בלי זקן, היה מגולח למשעי, היה לבוש כמו סטודנט של תקופת הרנסנס, עם תחרה ונעליים עם כזה אבזם וגרביים ממשי. בקיצור, כמו שבכל הסיפורים, ככה, כל ההצגות של מולייר וכדומה, זה איכשהו היה נראה. כן? מגיע בחור כזה לישיבה. כן? צריך להבין, אחד מגדולי המקובלים, אדם עם רוח הקודש, זה לא סתם. כן? מהקצה השני רואה אותו רבי יונתן אייבשיץ, אומר, לוצאתו, רץ אליו, אומר, סוף סוף באת, בוא נברח מפה ביחד. כן? עכשיו, מה שמעניין, שמספרים שבאותו יום הגיע לשם תלמיד חכם שרצה לרשום את הבן שלו לישיבה של רבי יונתן אייבשיץ. כשהוא ראה את זה, החליט לא לרשום את בנו. כן. טוב, אז לא, מה צריך לומר, שאנחנו רואים גם אנשים בעלי תפקיד מהסוג של משה או של רמח"ל, שהם עוברים ניכורים כאלה. גם על יוסף נאמר, כן? ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו, הם לא רוצים להכיר אותו.
ובמדה של הרצל כן היה זקן.
להרצל אתה אומר, כן היה זקן. אז כנראה שכל מה שאמרתי לא נכון לגבי הרצל. כן. טוב. אלא כנראה שזה נכון לגבי הרב מימון, שלא לא היה זקן. כן. טוב. כן, מה אתה אומר?
איפה רואים את הכישורים הפוליטיים של משה?
איפה רואים את הכישורים הפוליטיים של משה? כתוב, ויגדל משה.
איפה רואים אותם?
אני רק שנייה. כתוב, ויגדל משה. אומר רש"י, שמינהו פרעו על ביתו. נכון? זאת אומרת שמשה משל במצרים. איך הדבר שאנחנו לא כך מבינים, כן? משה רבינו חושבים, כל הזמן מסתתר, פה, שם, יושב בבית פרעו, אני יודע, משתדל למצוא דרכים לאכול כשר, כן? כן, שזאת הבעיה שלו, כן? אבל כנראה שמשה גם עסק במשהו אחר, הוא עסק במדיניות. הוא ניהל את המדינה. ויגדל משה. כך אומר רש"י ש... מינה אותו על, על ביתו. עכשיו, אנחנו רואים אותו אחר כך, מלך בישראל, לא? יותר מזה, יש גם מדרשים, קצת לא ברור בדיוק מה המקור של המדרשים האלה, אבל יש מדרשים קדומים, מובאים גם על ידי פילון אלכסנדרוני, וגם על ידי יוספוס פלביוס, ואחר כך רבי אברהם בן עזרא מדבר על זה קצת, שמשה משל בקוש, הוא היה מלך בקוש. כן, הרי זה כתוב, כי אישה קושית לקח. מתי הוא לקח אישה קושית? שהוא היה מלך בקוש.
גם במדיין הוא שלט, גם תקופה של
40
שנה
שהיה. לא, הוא לא שלט במדיין. במדיין מי ששלט זה היה יתרו. אבל ביקוש.
אבל יתרו היה בבית פרעה באותו זמן.
יש מה לדבר. טוב, לא משנה. על כל פנים, למשה יש ניסיון מדיני. איפה רואים בפועל? במשך 40 שנה משה ניהל את האומה. וגם לפני שהוא ניהל את האומה, הוא ניהל מסע ומתן מדיני ממש עם פרעה. מה זה בעצת השם? השם לא שולח מישהו שהוא למתאים. צריך להיות עם כישורים מינימליים.
מה קורה שם
לפוליטיקה בעברית? פוליטיקה בעברית? מדיניות. ענייני המדינה. פוליס ביוונית זה העיר. העיר במובן המורחב, השלטוני של הפנה. בסדר?
מה קורה של הפסוק? ואני ערל שפתיים.
ואני ערל שפתיים. כן, זאת אומרת שקשה לי לדבר. השאלה היא למה. יש בזה שיטות שונות. יש שיטה שאומרת שמשה היה מגמגם, שהיה לו איזה פגם. ויש מהראשונים שאמרו שקשה מאוד לקבל את הרעיון הזה, שמי שהשכינה תדע לדבר עמו, שיהיה בעל מום. ולכן הסבירו שהכוונה שהיה לו קושי מנטלי. מה הקושי המנטלי? למשל, זה שהוא צריך לדבר עם האומה, בעוד שהוא לא יודע אפילו את המבטא שלהם, הוא צריך לדבר איתם על מסורת קדומים במונחים של תרבות כללית. אתה מבין את הבעיה? נכון, דיברנו על זה כבר, לכן אני התפלאתי שאתה שואל שוב, אבל חשבתי שכיוון שאתה שואל שוב, סימן שלא הבנת פעם הראשונה, אז חזרתי על זה.
על המילה שפתיים,
מה פירוש המילה ערל? ערל זה מכוסה.
לא, הביטוי הזה,
הביטוי ערל זה הכוונה מכוסה.
למה משתמש בזה?
כי קשה לו לדבר. זה נקרא כאילו שהשפה שלו חתומה. זה הכוונה ערל.
לפני כמה ימים הרב דיבר על הקשר בין המילה...
בין המילה לבין הפה, כן, יש קשר בין הדבר. כן, כמובן.
גם פה?
אני לא יודע אם זה קשור לזה, כי יש גם אורלת הלב, יש אורלת האוזן, יש כל מיני ביטים. כן.
הרי אנחנו יודעים על רבי נחמן, שגם כן היה מגמגם.
רבי נחמן היה מגמגם?
כמו
ששמעת. אני לא יודע. אני לא שמעתי.
זה לבדיחה.
מה?
זה נראה לבדיחה.
אתה מתכוון משהו אחר. יש מישהו הוציא סטיקר, הפסקתי לגמגם, נחמן מאומן. זה משהו אחר. זה הדרך האומו.
מישהו
התקיע
שהוא היה
מגמגם, אני יודע, אני לא שמעתי. טוב, כן, גנן גידל דגן בגן. עכשיו, אז בקיצור, המהר"ל הסביר לנו שאין משה בלי אהרון ואין אהרון בלי משה, ולכן אי אפשר היה שאהרון ינבא על משה.
למה הנביא לא יכול לנבא על עצמו?
מדוע הנביא לא יכול לנבא על עצמו? כי הנביא הוא שליח. כיוון שהוא שליח, אז הוא צינור. הצינור לא ממלא את עצמו. זה ההסבר המהותי. עכשיו יש הסבר טכני. ואפשר, משום שאהרון היה פחות משלוש שנים, ולא היה ראוי להכיר את בוראו בפחות משלוש שנים. כלומר, יכול להיות שעדיין היה צעיר מדי כדי להיות נביא. וכדי אמרינן גבי אברהם,
מרים לא הייתה גדולה.
מה?
מרים לא הייתה ילדה
גדולה. מרים, אתה אומר, לא הייתה, אתה לא יודע בת כמה הייתה.
בגמרא, במגילה, שהייתה בת כמה, בת שלוש.
היא לא יכולה להיות בת שלוש, אהרון בן שלוש.
בת ארבע הייתה, לא?
יכול להיות שהייתה בת עשרים.
היא תפח לה בראשה, אשרי שנבואתך התקיימה, ואז הלכה לראות אם נבואתה מתקיימת, ואז תפח לה בראשה, נבואתך לא מתקיימת, ואז בשביל זה היא הלכה לנה במגילה.
זה יכול להיות שיש מדרש כזה, כמו שאתה אומר, אבל אני אומר, אין שום הכרח בפסוק לומר את זה. כלומר, בפשט הכתוב, אין לך שום ראייה בת כמה היא הייתה. יכול להיות שהייתה בת 15, יכול להיות שהייתה בת 20, לא יודע, אפשר לדעת. כן?
כתוב היה בשיחה שהייתה מטפלת בשתיהן.
כן, ואפשר משום שאהרון היה פחות משלוש שנים, ולא היה ראוי להכיר את בוראו בפחות משלוש שנים, וכדי אמרינן גבי אברהם, בן שלוש שנים הכיר את בוראו, ומשמע לפחות לא. ודרשו שאושיבה באפיריון וכו'. כלומר שאמרם עשה פומבי לחתונה הזאת. ויש לתמוע, מה בעלי השמועינן בזה שאושיבה באפיריון ועשה מעשה ליקוחים? אמנם דבר זה עניין עמוק, כי היה דבר זה לעשות ליקוחים חדשים, מפני שחזרה להיות נערה. כדי מפרש, והיה ראוי שיהיו עושים מעשה ליקוחים חדשים, כמו שחזרה להיות נערה. כן, בת כמה הייתה יוכבד? מה? כשאמרם לקח אותה בחזרה? תעשו חשבון. הרי כמה זמן... כמה זמן עבר על משה עד יציאת מצרים?
190
נדמה לי. 80 שנה. כמה זמן היו במצרים סך הכל? 210. 210 פחות 80?
130.
יוכבד נולדה כשהגיעו למצרים, לפי חז"ל. אז הייתה בת 130. לפי זה גם קהת עדיין היה חי, כן. אז אתה בת מאה... מה? לכן שאלת, יפה. בת 130. בת 130, ואז היא חזרה להיות נערה. לא רע, נכון. יש אגב תופעה אצל אנשים מאוד מאוד זקנים של שיניים שצומחות. כן, של שלישיות, כן. ירוקות אתה רואה?
כן, הם ירוקות. אני יצא לי לראות את זה.
ראית דבר כזה?
כן, שעבדתי בבית זקנים, יש שם אנשים...
כן, יש אנשים מאוד מאוד זקנים שאז צומחים מחדש שיניים. זו תופעה נדירה, אבל קיימת. כן?
מספיק חזקות?
מה?
מספיק חזקות.
מספיק חזקות, לא בדקתי, אבל בעזרת השם אני אבדוק על עצמי. כן. טוב.
יש לי שאלה קטנה.
כן. מה?
זה עלה לי במחשבה, אם אהרון היה ספירת היסוד ומשה הוא ספירת האמת שהיא מלכות, מה הייתה ספירת מרים?
שאלות יפות, רק ש... לא רק שזה לא הנושא של השיעור, בטח אפילו הנחות היסוד לא נכונות, אבל בסדר. טוב, מאיכן הרב הביא הסיפור על רמח"ל ורבי אייבשיץ? קודם כל, לא קוראים רבי אייבשיץ, רבי יונתן אייבשיץ. זה סיפור מפורסם, אני שמעתי אותו מפיו הקדוש של הרב צבי יהודה קוק, מספר פעמים.
זה כתוב בעקבות רמח"ל?
יכול שזה מובא בגיקרות רמחל, לא יודע, אבל אני לא ראיתי את זה במקור, אני שמעתי את זה מפי מורי ורבי, הרב צבי יהודה קוק, מספר פעמים הוא סיפר את זה. האם למשה היה אחר כך זקן? אני לא חושב, כי איך יכול לגדול אחרי שעושים אפילציה? אז לא גדל.
כל התמונות, מה שמפורסם היום בסוכות, זה לא נכון.
יש הוכחה ש... יפה. כלומר, אתה צודק. מאחר ובסוכות מציירים את משה עם זקן, זה סימן שיש להם מסורת בדוקה. ותמונתו של משה הגיעה עד אליהם. ומכאן ראיה שהיה למשה זקן, ואני חוזר בי מכל מה שאמרתי. אם זה סופר את הסוכות, מה?
צ'אול טונס כזה. זה שגילם את משה רבנו בסרט.
מי מי זה מקום לו?
צ'רלטון אסטון.
צ'רלטון אסטון?
כן,
כן. יש לו זקן שם.
כן, בוודאי.
אז אם בסרט של הוליווד, כן? אין לנו ברירה, אלא להיכנע בפני הציור העממי. לא, בסדר, כנראה. לא, אני לא חושב שלמשה רבנו היה זקן.
מה?
מיכאלנג'לו. טוב, מיכאלנג'לו גם אמר שהיה לו קרניים. טוב, זה דבר קשה לקבל.
בגלל שכתוב, הוא פנה וקרן, והם לא...
קרן אור, כן, קרן אור פני משה, אני יודע, כן. טוב, זה לא. טוב. ודרשו ש... כן, אז זאת אומרת שעשה לה ייקוחים חדשים, ועניין זה נפלא מאוד. וכאשר תשכיל, תבין חזרת נעוריה שהיה לי יוכבת. כי כאשר ילדה את משה רבינו עליו השלום, שהיה על כל בני אדם במעלה, כי לכתיב לו קם נביא כמשה עוד, ומעלת משה הוא מעולם העליון, אשר מילה מתחדש הכל. וכך, כאשר לככה, היה כאן ניקוחים חדשים, וחזרה להיות נערה שהיה מתחדש הכל בכוח אותה מעלה העליונה, שממנה מתחדש הכל. וזה מודיע לנו, מעלת משה רבינו עליו השלום. כי נשמתו היה קודש קודשים נאצל מן המעלה הרמה והניסה העליונה, אשר היא חידוש העולם. ולכך, כאשר הוליד את משה, חזרה להיות נערה בוודאי, והבן זה. כלומר, מה הוא אומר? כדי שמשה ייוולד, הרי משה לא יכול להיות סדר, כסדר ההדרגה הטבעית. כן, יש בפירוש, בספר מדבר שור. מדבר שור זה דרשות של הרב קוק, שהוא נסע בצעירותו, ברבנותו הראשונה, בזוימל. הוא נתן דרשות, הם נאספו בספר מדבר שור, אחד משני המוציאים לאור, הלו הוא הרב דוד לנדאו, שמלמד פה במכון מאיר, עבד על הכתביין, אז תגידו לו יישר כוח. אז שם הרב דן, יש מדרש שאומר שמשה רבנו ביקש בסנה, כשהוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, ביקש כהונה ומלכות. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תקרב הלום, אתה לא תקבל. כן? אתה לא תקבל, לא כהונה. אמן. ולא מלכות, ואף על פי כן, אומר המדרש, בכל זאת קיבל. הוא לא קיבל, אבל בכל זאת קיבל. מה זאת אומרת, הוא לא קיבל לדורות, כלומר שלא קמו מבניו כהנים או מלכים, אבל, טוב, תודה, לא היית צריך, אבל אם כבר הבאת, תודה רבה. כן, אז הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תקבל לא כהונה מלכות, לדורות. אבל, אף על פי כן, הוא קיבל מלכות, שהרי כתוב, ההיא בישורון מלך, מתעסק ראשי עם, מלך זה משה, וגם שימש בכהונה גדולה, שבעה ימים לפני אהרון. אם כן, יש כן כהונה ומלכות למשה, אבל לא נצחית. מסביר הרב קוק, מה פירוש הדבר? פירוש של הדבר הוא שמשה מהווה דילוג מעל הסדר הרגיל. כלומר, יש דברים שמופיעים במציאות לפי סדר הדרגה. אין שיש התפתחויות טבעיות. ואז במהלך ההתפתחויות הטבעיות של כל חברה, כל וחומר החברה של עם ישראל, צריכים להופיע גם שלטון וכהונה. מלכות וכהן, זה חייב להיות. אבל אצל משה, המדרגה שהיה שם הייתה מדרגה שהקפיצה את עם ישראל מעל למדרגתו, ולכן היה צריך להיות שתהיה לו מלכות וכהונה שלא לפי סדר ההדרגה. ולכן זאת, אלו הן מלכויות וכהונה, מלכות וכהונה שלא יכולים להימשך בסדר הדורות. אז גם הוא מסביר את המהר"ל משהו דומה לגבי לידת משה. לידת משה היא באה מחידוש העולם, מדרגת חידוש העולם, וחידוש העולם הוא לא לפי סדר ההדרגה. לכן היה צריך להיות שאימו תשוב להיות נערה. רק רגע. שרה הייתה בת 90 כשילדה את יצחק. והתורה מדברת על נס גילוי השם. יוכבד היא בת 130 וזה עובר בשקט? תודה. עד כאן השאלה. שאלה זו, לא אתה הראשון ששאל אותה, אלא קדם לך רבנו אברהם אבן עזרא. רבנו אברהם אבן עזרא מקשה מאוד על הדעה הזאת בחזרה, הוא אומר, זה לא יכול להיות שיוכבד הייתה בת 130, כי הרי על שרה שילדה בגיל 90 עושים מזה עניין. ואילו יוכבד שיולדת בגיל 130, עובר בשקט.
כי לא מתרגשים.
לא מתרגשים. מה, זה לא מתרגשים? זהו, כבר רגיל, זה כבר להיות פס ייצור. כן. אני רוצה לראות היום אישה שתלד בגיל 80, מה יגידו, כן?
הרפואה מתקדמת.
היום אישה תלד בגיל 80, היום אולי זה מתחיל להיות אפשרי, אולי אפשר לחשוב על זה. אז כולם באים ואומרים לה, מזל טוב, וכו', איפה הילד? הוא ישן, חכו שיתעורר. טוב, עובר זמן, איפה הילד? חכו שיתעורר. אז אנחנו אומרים, למה את לא רוצה להביא אותו? מה, אני לא זוכרת איפה שמתי אותו. אז דברים כאלה יכולים להיות. אף על פי כן קשה לומר שמתרגלים לזה. לכן הרבי אברהם בן עזרא לא מסכים לזה, כן? אז אנחנו נראה בעצם מה שאומר המהר"ל. המהר"ל יסביר לנו שמדרשים, שניסים לא מובאים בתורה סתם בגלל שמרשימים, אלא הם מובאים לפי הצורך. ולגבי שרה היה צורך, לגבי יוכבד לא היה צורך. אנחנו נלמד את זה עוד מעט. והרעה הבאה, מה אתה רצית להגיד? מה?
ישנו ספר שהגיע לנו עד היום, שזה ספר קוראים, שמו ספר הרזים, שהוא מסורת מנוח, שהוא עבר עד לקראת ומשה. No. אם הם השתמשו בספר, כי שם יש ממש תהליכים מסוימים, מרגים, שאפשר ממש לשלוט על מדינות ולעשות כל מיני עניינים של קבלה מעשית, שהם מסורת מנוח שקיבל מהמלאך.
No, אז מה?
אז האם הם השתמשו בזה? כי זה עבר מסורת אצלהם לפי
משהו. אבל לצערי הרב, אני מוכרח לומר ששאלתך עם כל זה שהיא מעניינת מאוד, איננה הנושא שאנחנו לומדים. לכן אין ברירה.
לא, שהוא אמר לו על הכהונה,
אבל
לא תקבל
מחוץ. אני מבין, אבל בכל זאת, זה בכל זאת מחוץ לנושא, ולכן בצער רב נצטרך לדחות את הדיון המעמיק בשאלה. הלאה. האם משה היה בכור?
פטר רחם על הכהונה.
פטר רחם, זאת אומרת, אתה אומר שמכן שאהרון ומרים לא נולדו מיוכבד.
לא, אחרי שהתחדש העסק.
אבל מה זה התחדש את זה? זה אותו רחם. לא.
כמו...
הוא לא בכור, מה אין מה לעשות? משה הוא לא בכור.
לא, השאלה במקום. אם היא הייתה נערה...
היא חזרה להיות בתולה, אתה רוצה להגיד. לא, זה לא כתוב שחזרה להיות בתולה. חזרה לנעוריה. לא כתוב שחזרה להיות בתולה.
זאת אומרת, בגילה לפני שהוליד את משה, את אהרון ומרים.
היא כבר ילדה את אהרון, את מרים ואת אהרון.
עכשיו היא יותר צעירה מזה.
נכון. אז אתה אומר, זה כאילו בכור, אבל זה לא בכור.
מה המשמעות שהיא חזרה להיות נערה?
מה המשמעות שהיא חזרה להיות נערה? נשאלת השאלה על השאלה שלך. לא. אם אתה שואל שאלה כזאת, מדוע אתה לא מקבל את הסברו של המהר"ל? מילא אם זה הסבר שלי, אבל זה הסבר של המהר"ל, הוא הסבר.
זה לא דבר, סליחה. מה זה אומר? בפועל, שהיא
הופכת
להיות נערה.
חזרה להיות צעירה. יש שירים כאלה, זה צעיר לעולם.
לא ככה שננערה.
Forever young.
זה לא
משהו,
זה
בתור
משל
לזה שהצליחה ללדת את משה בגיל כזה, או שבאמת היא הפכה להיות צעירה?
אפשר שהיא חזרה להיות צעירה, כן, צעירה. לא שהיא שיחקה קלאס, אבל בכל. טוב, זה שסדרת עצמות מחדש עם גומיות וזה, לא, לא נראה. טוב, במיוחד שהגומיות עוד לא היו קיימות. טוב, והרע הבא, לא יודע, קוקו, סרפן, וזה, זה כיסוי ראש מיוחד, לא יודע. והרבה הקשה, רבינו אברהם בן עזר, הקשה בפירוש החומש הרבה דברים על פירוש החכמים פרשת ויגש. ועיקר קושייתו על דברי חכמים, שאם היה הדבר כך שילדה את משה רבינו עליו השלום והייתה בת 130, למה לא הזכיר הכתוב את הנס הזה שהיא בת 130? עד כאן קושייתו של רבנו אברהם אבן עזרא. ודברי ההווי הקשה על חכמי עולם. שטויות, אומר, איזה שאלות אלה. וזה, כי למה יזכיר דבר זה שהייתה בת 130? אחר שמצאנו שהיו פערים ורבים בלי שיעור, עד שהולידו הרבה בקרס אחד, וכאשר היה ריבוים בלי מנהגו של עולם, אין זה חידוש מה שהולידה את משה רבינו עליו השלום בת 130 שנה, שלא כמנהגו של עולם. זאת אומרת, אצל שרה, שכל הנשים לא יולדות בגיל כל כך מאוחר, יש פה משהו פלא. מה שאין כן, בעצם הריבוי של בני ישראל במצרים, ששם הייתה התערבות של השגחה במובן הכללי, זה שיש גם נס אצל יוכבד, זה הופך להיות דבר רגיל. ולכן את זה לא מציינים. שהרי נראה כי חיזק הקדוש ברוך הוא טבעיהם להוליד, ויותר חידוש שיהיו כל הדור פערים ורבים הרבה בקרס אחד. ואין זה פלא אם הייתה לא יודעת, והיא בת 130. טוב, האמת היא שרבי אברהם בן עזרא גם כן עשוי לא לקבל את זה שהיו יולדות שישה בקרס אחד. ועוד, טעות גמור טעה. עכשיו, יש פה טעות יותר חמורה, כן, לפי שרבי אברהם בן עזרא לפי המהר"ל, שסובר כי כל הדברים אשר נכתבו בתורה לא נכתבו רק בשביל דבר חידוש. ואין הדבר כך, כי הרבה פלאות היו ולא נכתבו בתורה. כי אין התורה סיפור חידושים. רק היא תורה. ניתנה מפי הקדוש ברוך הוא, וכאשר היה ראוי מצד עצמו להיות נזכר הנס בתורה, נכתב בתורה, כמו הניסים שנעשו לעבוד בפרט, לעבוד בפרט הכתוב מעריך, ולא כל דבר צריך להביא. אתה אומר?
הוא
ברב
שתשובתו של המהר"ל לא כל כך מתיישבת
בלבי
מבחינה הזאת, כי גם המהר"ל נוטל לחלוק על הרבה ראשונים על עניין הרמב״ם וההשגחה ועל עניין...
לא, לגבי ההשגחה, קודם כל המהר"ל לא חולק על הרמב״ם, אני מצטער מאוד, אבל לגבי המהר"ל יש לו נטייה להגן על חז"ל, באופן כללי.
כן, הוא מאוד
אובססי. כן, כלומר, יש לו אצל המהר"ל התנגדות לרציונליזם של חלק מהראשונים, ולכן הוא כותב בחריפות.
כן, אבל
רבנו אברהם בן עזרא זה... רבנו אברהם בן עזרא זה ענק.
זה נראה מרוח הקודש ממש.
ודאי, ודאי. רבנו אברהם בן עזרא, הלוואי והיינו מגיעים לקרסוליים של הציפורן השמאלית שלו. כן? לא לזלזל ברבי אברהם בן עזרא. אבל המהר"ל יש לו שליחות היסטורית משלו. המהר"ל הוא בתוך, זה כמו בלוח שחמט. שאף אחד לא עושה שם באחד, כל מרכיב הוא מרכיב, לא עושה חשבון כללי של כל המערכה. הוא עושה את העבודה שלו. בסדר? אז המהר"ל, העבודה שלו זה לתקוף את האבן עזרא. בשביל זה הוא קיבל משכורת, זה חלק מהחוזה.
עם כמה ראשונים אני נתקלתי בעניין הזה? שהוא גם...
עם הרמב״ם למשל, הנה, מי יש לנו, מי גדול לנו מהרמב״ם, שהמהר"ל תוקף אותו מכל צד. כן? משהו מדהים. אגב, מעניין, בספר תפארת ישראל, בנושא טעמי המצוות, המהר"ל תוקף גם את הרמב״ם וגם את הרמב״ן. אבל מעניין איך שהוא עושה את זה. כשהוא מביא את דברי הרמב״ם, הוא כותב שהדברים האלה לא ראויים ליאמר, ומה פתאום, וכו' וכו'. אחר כך הוא מביא את דברי הרמב״ן, הוא אומר, ואף כי אין מן הראוי לחלוק על הרב הגדול, אבל בכל זאת אי אפשר לקבל, כן? אז מה קרה לו שאצל הרמב"ן אין ראוי לחלוק על הרב הגדול, עם הרמב"ן שרוולים מורמים, כן, מה קרה?
אבל מילא הייתה תשובתו...
ההסבר הוא פשוט שהרמב"ן הוא לא מן המקובלים, אבל הרמב"ן מן המקובלים. אז כלפי המקובלים יש למהר"ל בעיה. כלומר, אם אחד המקובלים, הרמב"ן, גדול המקובלים בדור, אמר דבר ש... קשה, אז קשה לו למהר"ל לדבר כך. מה שכן נגד הרמב״ם שאין לו בעיה עם זה.
רבי אברהם בן עזרא היה מאוד מקובל
עליו. רבי אברהם בן עזרא היה אדם עצום, ואומרים המקובלים שהוא מן המקובלים.
כן.
המקובלים אומרים שרבי אברהם בן עזרא מהמקובל. כן, יש... פעם היה בחור, בסיפור שאתה ודאי שמעת עליו, היה בחור שהגיע לרב צבי יהודה, ואמר... הרב, הרב, למה אבן עזרא חולק בחריפות על חז"ל? אז הרב צבי יהודה שומע אותו אומר, רבנו אברהם אבן עזרא. כן, כן, בסדר, אבל למה אבן עזרא חולק על חז"ל וקרא בחריפות? מה, אתה יודע, כשרבנו אברהם אבן עזרא הגיע לצרפת, אז רבנו תם שלח אליו שיר, שבו הוא כותב, אני לאברהם עבד מקנה, אכרע ואשתחווה לאפיו. אז אתה רואה שגדול ההוראה באשכנז רבנו תם, הוא משתחווה לרבנו אברהם אבן עזרא. אז אומר הבחור, כן, בסדר, הבנו, אבל למה אבן עזרא כל כך תוקף את חז"ל? אומר לו הרב ציודה, יש לך יראה מרבנו אברהם אבן עזרא? הוא אמר, לא. אז הוא זרק אותו מהבית. עד כאן הסיפור הראשון. הסיפור השני. הסיפור השני היה שפעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה, האם מותר לחלוק על חז"ל? שאלה, שאלה עצמה. האם מותר לחלוק על חז"ל לפירוש הפסוקים וכו'? ענה הרב צבי יהודה, מי שמעריך אותם וירא מהם, כן. עכשיו זה מסביר את הסיפור הראשון.
אבל בתשובתו לרבנו תם כתב, מה לבלעם הרשע?
לא. זה רבי אברהם בן עזרא שהיה אדם מנומס מאוד. אז כשהוא כותב בשיר בחזרה לרבנו תם, שלא ראוי למלאך האלוהים שיכרע וישתחווה לבלעם. כן, בסדר. זה הענווה של רבנו אברהם אבן עזרא. אז בקיצור, זה כשאתה שומע את הראשונים ככה מקסרים אחד את השני, צריך להבין שמדובר בקרב ענקים. והאמת היא שכדי להבין את רבי אברהם בן עזרא, צריך להיות שייך להלך רוח מיוחד. זאת שיטה שלמה. זה סוג מסוים של יראת שמיים, סוג מסוים של דבקות. וכדי להבין את המהר"ל, זה סוג אחר של דבקות, סוג אחר של יראת שמיים. ולכן מטבע הדברים הם יתקסרו זה בזה. בסדר?
מה ההבדל ביניהם?
אז כתוב, כתוב מפורש במשנה, במסכת אבות, נכון? רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל ימיי גדלתי
בין
החכמים.
בין
החכמים. בין החכמים. גדלתי בין החכמים. מה זה להגיד לגדול בין החכמים?
בין מחלוקת
של החכמים. שהוא שמע מחלוקות של החכמים. הרב ההוא אמר ככה, הרב ההוא אמר ככה. הוא גדל בין החכמים. ולא מצאתי לגופתו ולשתיקה. מה זאת אומרת? מה השתיקה נותנת לו? שהוא יכול לשמוע את דברי אלה ואת דברי אלה, למרות שהם סותרים. בסדר? זה, כשאתה שומע מחלוקת, תשתוק. השתיקה תעזור לך לקלוט מזה ומזה.
אה, ולכן השם אמר למשה שתוק?
לא, זה סיבה אחרת. טוב. יש פה עוד הערה. מדוע חז"ל מספרים לנו שחזרה לנעוריה? מה המשמעות הרוחנית בכך? אני תמה על השואל. מדוע קשה לי עם השואל? כי המהר"ל הסביר מה המשמעות הרוחנית של זה שהיא חזרה לנעוריה. אז יש כמה אפשרויות. או שהשואל שאל לפני שקראנו את דברי המהר"ל, ואז זה מתארץ, מדוע הוא מקשיב. או שהוא שמע את דברי המהר"ל ולא נראו טובים בעיניו, לא שפרו בעיניו. ולכן הוא אומר, תן לי הסבר יותר טוב מההסבר של המהר"ל, וזה לא כל כך בידי. או שמה הוא לא שם לב למה שאנחנו לומדים, ואז בזה יש חומרה רבה. או אפשרות רביעית, שהוא שמע וניסה להבין וניסה להקשיב ולא עלה בידו. אז בואו נדון אותו לכף זכות שזאת הייתה הכוונה ונסביר לו עוד מה. כן? למרות שהייתי יכול להגיד לו אם ככה, תקשיב שוב לשיעור. אבל הסביר המהר"ל שהכוונה שחזרה לנעוריה, שהסדר של הופעת משה איננו רציף, זאת אומרת, זה לא לפי הרצף של ההתפתחות הטבעית. כי משה הוא בא מצד המדרגה שבה חידוש העולם. וחידוש העולם הוא לא לפי סדר הדרגה, ולכן צריך, כשמשה נולד, שאימו תשוב לנעוריה. עד כאן ברור. אני חושב שזאת המשמעות הרוחנית, שמשה הוא מעל הסדר. מאחר והוא מעל הסדר, התורה שהוא נותן יכולה גם להיות תורה נצחית. לפי מה שדיברנו בהתחלה. הוא עובר ראשית רבה. אגב, אתם שמים לב איך שרעיונות כאלה איך הם, למה הם הופכים כשהם נקלטים באוזניים של עובדי אלילים? מה? אתם לא עובדי אלילים, אז אתם לא יכולים להבין. אבל הנצרות היא בהחלט נולדה מדבר מרעיונות כאלה. אישה שיולדת באופן פלאי, זה אלוהי וכו' וכו', היא בתולה וכל מיני דברים כאלה, כן?
זה כתוב באבנגליון על מה, בתרגום שלכם, כן,
נכון, נכון, בתולה. בסדר, אז מה המקור של הטעות? בסדר, אנחנו מבינים. אבל צריך להבין מאיפה הרעיונות האלה חדרו. הם חדרו מרעיונות שלנו, שהועברו לאוזניים שלא היו מוכשרות בכלל לשמוע את זה.
זה בדיוק.
כן, יש באיגרת של הרב משה זיידל, אל הרב קוק, הוא שואל אותו, למה אסור ללמד תורה לגוי? אז הרב אומר לו, אתה לא יודע איזה נזק יוצא לעולם כאשר יש תוכן שמושמע למי שלא ראוי לקבלו. כן, אנחנו רואים?
זה מה שזה נכון.
טוב, ובראשית רבה, בפרשת חיי שרה, אמר רבי אחר, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. פרשתו של אליעזר, שניים ושלוש דפים, כפולה בתורה. והשרץ, מגופה של תורה, ואין דמו מטמא כבשרו, אלא מריבוי המקרא. כלומר, הלכות חמורות נלמדו מאות מיותרת. מה שאין כן, הסיפור של אליעזר, באתי היום אל המעיין ואמרתי לה, תגידי, אפשר לשתות מים? זה אמר, כן, גם נגמל לך, ויהיה זה, גם נגמל לי. טוב, אז יש לך צמידים ונזם. אגב, יש אצלך מקום לישון? כן, יש לנו שעה, גם יש לנו מספול, הגמלים וכו'. כל הסיפור הזה קצת ארוך כזה.
בגיל 3,
ילדה בת 3, לפי המדרש, כן? אבל לכן אמר, אומרים חז"ל, יפה שיחתן, שיחה זה דברים של מה בכך. כן? כמו שאמרו, כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה. משמע ששיחה זה ההפך של תורה. כן? שיחה זה דברים של מה בכך, דברים פשוטים, שטויות, זה שיחה.
כמו שכן לא להרבות שיחה עם האישה.
כן, לא להרבות שיחה עם האישה, מה זה שיחה? שיחה זה דברים של מה בכך. כן. אז לעומת זה, דברי תורה, זה רציני. אז מה רוצה אמר? אמר רוצה להסביר לנו כאן מהי המדרגה של האבות. ומדוע אצל האבות הוזכרו הניסים, ואילו אצל יוכבד, שהיא לא מן האבות, לא הוזכר הנס. כן. האם המלבים הלך בדרכו של האבן עזרא? התשובה היא שלא. לא, לא. ברוב הדברים, דווקא המלבים הולך בכיוון של חז"ל. מאוד.
מאבין דווקא מאוד
בקטע
של, כמו, גם הכתיבה שלו מאוד דומה
לכתיבה
של
אבן
עזרא, מבחינת
הגימטריה,
כתיבה
בגימטריה וכל מיני משחקי אותיות. לא, ממש לא, ממש לא. אני לא מסכים. אני חושב שהמלבים דווקא הוא מבחינה מסוימת הרבה יותר קרוב למהר"ל. טוב.
במיוחד על הפירוש של ספר דניאל, שהוא כותב שם בסוף על הקטע של מתי הגאולה, והוא ממש...
טוב, שם זה חישובים, זה משהו אחר. זה לא קשור לעניין בכלל. חוץ מזה, גם בספר דניאל, אתה רואה שם שאבן עזרא הלך נגד חז"ל. שלדעתו המלכות הרביעית זה לא רומא.
נכון,
אז אתה רואה. לעומת זה המלבים כן חושב שזה רומא.
אבל אתה רואה שזה רומא בעירוב של...
לא משנה, אבל אתה רואה שהוא לא כמו אבן עזרא. טוב, עליו. אמר רבי אבא, יפה רחיצת רגלי עבדי אבות מתורתם של בנים, שאפילו רחיצת רגלי עבדי אבות צריך למכתב. כי הסיפור שם שרחצו את הרגליים של אליעזר. ושרץ הוא מגופי התורה, ודם הוא מתעמק בשרו, אלא מריבוי המקרא. עד כאן. וזה שנעלם מן הרעבה, מן הרב אברהם בן עזרא. והוא עניין נפלא, כי התורה היא סדר העולם, בה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ולפיכך הדברים שהם עיקר יסוד העולם, התורה מספר בהן באריכות, כמו אבות העולם, שהם אבות ושורש של האומה הישראלית שהם עיקר העולם. כן, הרי כמה פרשיות יש על אברהם, על יצחק, יעקב, מדובר על אנשים לכאורה פרטיים. אברהם זה אדם אחד. ואילו סיפורים שקרו לאומה כולה לא מוזכרים אפילו בתורה. נמצא כי האבות הם יסוד העולם, וראוי לבאר היסוד על מה הוטבע העולם. ולפיכך, לא יקשה לך, למה מעריך לספר בעניין שרה, בת כמה הייתה שרה כשנולד יצחק? שכן דרך הכתוב לספר באריכות אפילו מה שקרה לעבדי האבות, כל שכן מה שקרה להם בעצמם. ומה שדרשו זל מדכתיב בת לוי, היינו שאמא הייתה נערה, והיא ברשות אביה, שייך למקרה אותה בת לוי, שאין לה שם בפני עצמה, אבל זאת כבר גדלה, והיא ברשות עצמה, אבל היא נמצא וילך איש עם בת לוי, ויקח אישה, והיא בת לוי. כן? זה שקוראים לה בת לוי ולא קוראים לה אישה, זה סימן שהיא כמו נערה שהיא ברשות אביה, שהיא ביתו. ולא הזכיר הכתוב שם עמרם ושם יוכבד, לכתוב וילך איש עם בת לוי ושמו עמרם. ויקח את בת לוי ושמה יוכבד. וזה מורה על מעלת משה שהוא נבדל למעלתו מכל אדם על פני האדם. כאן המהר"ל חוזר לנושא הקודם. ולפיכך לא זכר אצל אבי ואמו רק שם סתם ולא שם פרטי. כי השם הפרטי מורה על איש מיוחד, ומפני שהאב והאם הוא סיבה לבן. ואם היה עמרם ויוכבד סיבה למשה במה שהם בני אדם פרטיים, אז היה גם כן משה אשר הם סיבה אליו, אדם פרטי זה. והפרטי זה אינו נבדל מן הכלל, כי הפרטי זה הוא חלק הכל. ואז לא היה מעלת משה, נבדל מכל אדם. לכן הזכיר אביו ואמו בשם הפשוט, ולא בשם הפרטי הזה. זאת אומרת שאם משה היה בן של עמרם ויוכבד, הוא היה שייך למשפחת בית עמרם. לעומת זה הוא שייך לאומה כולה, לכן איש מבית לוי קח את בית לוי. ואמר וילך איש מבית לוי, לומר כי היה תולדות משה עליו השלום מאמרם ויוכבד, לא במה שהוא פרטי זה, רק מה שהוא איש מלבד. ועוד, כי כל פרטי הוא מצד החומרי, כאשר ידוע מעניין הפרטי, שאין בדבר שהוא נבדל מן החומרי פרטי. ומשה שהיה נבדל לגמרי, לא נולד בסיבה פרטית כלל, לכן לא נאמר אצלו שם פרטי, רק כתב שם איש, שהוא שם לכל איש, ואינו שם פרטי מיוחד, וזה מורה על מדרגה נבדלת אלוהית. ועוד, מה?
מה הקשר של החומרי?
מה? החומרי הוא פרטי.
כוונה?
החומרי זה איפה שהדברים מתחלקים, איפה שיש חלות. זה רעיון קצת אפלטוני, אבל יש רעיון כזה, שאיפה שהפרטיות, איפה שהחומריות, הרעיונות מתפרטים. ועוד, שאם זכר שמה מעצמי, היה משמע כי בשביל עמרם, מצד שהוא אדם פרטי זה, בא ממנו הגואל לעולם. שכך היה משמע, וילך עמרם ויקח יוכבד. רצונו לומר, מצד שהם בני אדם פרטיים נולד משה. משמע כי עמרם ויוכבד עיקר בלידת משה. כמו כל אדם שמוליד בן, שהוא נולד בשביל האב, שאם לא היה האב הזה, לא היה הבן. ובני שמשה רבינו עליו השלום היה מוכן לגאולה מששת ימי בראשית, ולא היה צריך רק להביאו לעולם, והכנתו כבר היה, ואם לא היה לוי ויוכבד, היה בא על ידי אחר. ואם כתב וילך עמרם, היה משמע, אם לא היה עמרם זה, לא בא הגואל לעולם, כי אין שני עמרם בעולם. ולפיכך כתיב, וילך איש, כי יש אנשים הרבה בעולם, ואם אין זה, יש אחר. והבן זה גם כן. מה אתה אומר?
למה הדברים המהר"ל מצפין בתוך הפרק 16 מדרש של אליהו הנביא שהוא שוטף את רגליים של אברהם יצחק ויעקב משווה לאבחיה?
לא, הוא לא עושה שום הצפנה, שום דבר. יש פה שאלות, רגע, שיוכבד חזר לנעוריה. כיצד אנו יודעים שהמדרש הזה הוא פשט, אולי הוא דרש, ויש לו רק משמעות מוסרית רוחנית, כמו הרבה במדרשי חזל, ולא שחזרה פיזית ממש לצעירות? זה גם יכול להיות. עד כאן להיום. שלום.